שלום וברכה, כמעט שבת רבת שלום, אנחנו בשעה טובה ומוצלחת בי"ח באייר, הלא זה ל"ג בעומר, יום ה-33 לעומר, הוד שבהוד, יום המיוחד של רבי שמעון בר יוחאי, ולמרות שיש כל מיני דיונים במחקר, אם זה יום שהוא נפטר בו, הסתלק בו, לא, שזה יום שהוא נסמך בו להיות רב, זה לא משנה, זה יום שיש בו הערה מיוחדת, ולו גם בעליונים ובעיקר בתחתונים, מלמטה שכל עם ישראל מחובר רבי שמעון בר יוחאי, ונראה את הדברים המיוחדים. כידוע, כמה שרשב"י אוהב את עם ישראל ודן אותם לקו זכות ויכול לפתור את העולם מן הדין, ומה שנקרא דבר שלא מתכוון פטור, ורבו לסמוך על רבי שמעון בשעת הדחק, בסופו של דבר רשב"י זה רשב"י, לא צריך תירוצים. ורבי שמעון לוי, גדול רבני לוב, בעל פירוש קטן פז כמובן, והוא מחבר פיוט שמאוד אהוב על עם ישראל, בר יוחאי, נמשכת אשריך, יש כל מיני מנגינות לפי כל העדות השונות, ואני רוצה שנתמקד היום במשפט אחד שהרב המקובל רבי שמעון לוי אומר, בר יוחאי, כן, נעשה אדם נאמר בעבורך, שזה בפשטות, כלומר שהקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם, האדם הראשון בפרשת בראשית, אז הוא ראה לדמות יוקנו את רשב"י בשבילו בהקשר הזה. ומה זה אומר לנו? אנחנו יודעים, קודם כל, רבי שמעון בר יוחאי עצמו מלמד אותנו בגמרא ביבמות, דף סמך א', יש דרשה של רבי שמעון, אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם, שלמר ואתן צאן מרעיתי אדם אתם. כלומר, אתם קוראים אדם, ולכן זה בלכות טומאה וטהרה, לכן אדם מישראל בלבד, כלומר גבייה, גבייה של יהודי בלבד היא מתמת באוהל, אבל הגבייה של גוי אינה מטמאה באוהל וכולי, שזה גם נפקמינה, שאומרים איך אליהו הנביא נכנס לבית קברות, לבית קברות של גויים ולא של יהודים, כל מיני דברים כאלה. אבל ודאי וודאי שנאמר על רשב"י, נעשה אדם נאמר בעבורך, אין הכוונה לכל יהודי, אלא יש פה משהו הרבה יותר גדול מאשר שאנחנו לא גויים. מה הכוונה נעשה אדם נאמר בעבורך? ובשביל זה נתחבר לבעל הילולה נוסף, כפי שכולנו מהווים מורי שתמיד, חשוב להדגיש שבי"ח באייר זה יום ההילולה וההסתלקות, אגב בוודאות אנחנו יודעים את זה, של רבן של כל הגולה בני ישראל יוצאים ביד רמה, הלא הוא הרמה, רבי משה איסרליש, רבי משה בן רבי ישראל בן יוסף אורבך, שם המשפחה, שם מכונה הרמה רבי משה איסרליש, כלומר משה בן ישראל, ראש רבני אירופה, שאנחנו אשכנזים פוסקים לפיו כמובן, אז בדרך כלל אני תמיד מקפיד ללמוד קצת מהלכות הרמ"א בל"ג בעומר, אני אוהב ללמוד את הסימן א', סעיף א', באור החיים, שיוויתי השם לנגדי תמיד, שזה בעצם ככה פותח הרמ"א את השולחן ערוך, את המפה על השולחן ערוך, שצריך לשוות את השם לנגדנו וכולי, איך עושים שיוויתי, זה כל השולחן ערוך שמסביר איך, אבל אני אלמד איתכם עכשיו את הגעת הרמ"א, להלכות נטילת, סליחה, להלכות נטילת ידיים שחרית, זה בעצם סימן וב, סליחה, זה לא נטילת, זה בעיקר, דין ברכת אשר יצר, אלוקי נשמה, ועל ברכת אשר יצר, רופא יכול בשר ומפליא לעשות, מוסיף הרמ"א, בסוף סעיף א', ועוד יש לפרש, שמפליא לעשות, במה ששומר רוח האדם בקרבו, וקושר דבר רוחני בדבר גשמי, והכל הוא על ידי שהוא רופא חול בשר, כי את אדם מקו הבריאות ונשמתו משתמרת בקרבו. כלומר, פה הרמ"א מביא דברי הטור, והוא אומר בסימן עכשיו, ודאי שכל מעשה השם יתברך הם פלא פלאים, כל גרגיר של חול, כל טיפת דם, בטח פרי או חיה או בן אדם, ודאי שזה הכל מפליא לעשות. אבל, אומר הרמ"א, בשם הטור, הפלא הגדול מכולם, שעליו נתייחדה ברכת רופא חול בשר ומפליא לעשות, זה היכולת לחבר דברים שהם הפוכים ולא קשורים. חיבור של הנפש, הנשמה האלוקית, שנתת בי שהיא תאורה, אתה וראתה, אתה יצרת, אתה פתה בקרבי, ולחבר אותה עם הגוף, עם היצירה, הבריאה שנקראת אדם. הגוף זה דבר גשמי, עפר מן האדמה, כמו עצים, כמו אבנים, כמו בהמות, לעומת הנפש, שזה נשמה, זה דבר רוחני. אז איך אפשר לחבר גשמיות עם רוחניות? הרי מים ושמן הם לא מתחברים, אבל יש מגע ביניהם, אבל גשמיות עם רוחניות, זה שתי מציאויות שונות שלכאורה אין שום פרט שמחבר ביניהם. איך אומר הרב פינקוס, מה, אני יכול לקחת ציר גדול של מרק ולמלא אותו בפסוקים? למלא אותו במילים, בבראשית ברא אלוקים, באנוכי השם אלוקיך, לא. פסוקים זה פסוקים, וסיר זה סיר. אני יכול למלא את הסיר במים, בתפוחי אדמה, בשמן, ברוטב, לא בפסוקים. ולכן דווקא על החיבור המופלא של בין הגוף לנשמה, נאמר ומפליא לעשות, כי בביטוי אנחנו מתכוונים לדבר שלכאורה יש באיזושהי סתירה בין חוקי הטבע, כמו מועט המחזיק את המרובה וכולי, וזה בעצם אולי הפלא הגדול ביותר, אדם. כפי שדיברנו גם על הפסוק, לא תעמוד על דם רעך, השבוע שעבר השם רבנו, התפארת שלמה מירדומסק, זכותו מגנה עלינו, שאדם זה מורכב מאלף ודם. דם זה מייצג את המקום הבהמי, כמו כל הגויים, כמו כל הבהמות, כמו כל הבריאה כולה, כמו כל החיות, והאלף זה רומז לאלופו של עולם. כלומר שכל יהודי הוא חלק אלוקה ממעל ממש. מצד אחד הוא חלק אלוקה, אלוקות גמורה שזה אל, מצד שני ממש, גשמי, שזה דם. ולכן בעצם המילה אדם עצמה היא, קוראים, אדם הוא הנפש, היא מחברת בין הגשמיות לבין הרוחניות. ולכן אנחנו היהודים, אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם, כי אצלם לא שייך לחבר גשמיות ורוחניות. וזה בעצם המושג שבעצם משה רבנו, הרי מה הוא עשה? הוא הוריד את התורה לארץ. הוריד את התורה לארץ זה לא רק תיאור פיזי, שמהשמיים או מהפסגה של הר סיני לארץ למטה, אלא יש פה, כלומר, הוא הוריד את התורה לארץ, וזה הוא חיבר את התורה לארציות, שיש לה חיבור עם הארציות, ולכן בעצם כל המצוות, תפילין, זה מאור של פרה, לחם משנה בשבת, זה קמח, כל דבר שאנחנו עושים, כל מצווה באשר הוא, כל דבר באשר הוא מחובר לגשמיות ולרוחניות. וזה הייתה המעלה של רשב"י, שהוא מחדש חידוש נפלא. כתוב בזוהר הקדוש, שבחיברון די כל מגלותה ברחמי, כלומר, כמו משה רבנו בשעתו, הוא מחבר את הכל, ונעשה אדם נאמר בעבורך, כלומר, רשב"י היה זה שזוכה לחבר בין שתי הקצוות הכי רחוקות, בין הפנימיות התורה, לעקבת הדמשיכה, הדור הכי גשמי, הכי רחוק, הכי שפל, שבו חוץ באיסגי. בזה המפליא לעשות. הדבר הגדול ביותר, וזה רק דרך רשב"י. ולכן בדור שלנו, שדור של משיח, דור של גאולה, שאנחנו מאוד רחוקים בהרבה דברים, אבל היכולת שלנו להתקרב להכל זה דווקא דרך רשב"י, דרך הגשמיות, דרך הדברים מלמטה, ולכן שנאמר נעשה אדם נאמר בעבורך, זה בזכות רשב"י. עכשיו כדי לפרש את זה ולהבין את זה יותר, אני אסתכל בסיפור שהוא סיפור פלאי, אני מכיר אותו מאז שאני ילד קטן, וכמה שאני מתבונן בו יותר ויותר, אני יותר כל פעם משתומם, ונראה איך הבחינה של מפליל לעשות של רשב"י והרמ"א, של לחבר דבר גשמי ורוחני, הוא הבסיס לגאולה שלנו, בזכות רשב"י והרמ"א. ואני רוצה לקרוא לכם סיפור ממדרש שיר השירים רבה, כן, או פרשה א' או תלמד. ומופיע הסיפור הבא, מעשה באישה אחת בציידן בצפון, ששעתה 10 שנים עם בעלה ולא ילדה. באו אצל רבי שמעון בן יוחאי, ביקשו להיפרד זו מזו, ביקשו להתגרש, לפי שאומרת הגמרא במסכת יבמות, אדם במשנה גם, שאם נשואים 10 שנים בילדים צריך להיפרד. אמר להם רשב"י חייכם, כשם שנזדווגתם זה לזו במאכל ומשתה, כך אין אתם מתפרשים אלא מתוך מאכל ומשתה. כלומר, תעשו מסיבה גדולה כמו חתונה עם קייטרינג ותזמורת בשביל הגירושים שלכם. הלכו בדרכה ועשו לעצמם יום טוב ועשו סעודה גדולה, ושקרה אישה הייתה יותר מדי, נתנה לו לשתות הרבה יין עד שהוא השתכר. כיוון שנתיישבה דעתו של הבעל עליו, שהוא היה מסתול לגמרי, אמר לביתי, ראי כל חפץ טוב שיש לי בביתי, בבית, ותלי אותו ולכי לבית אביך. מה עשתה היא? לאחר שישן רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמרה להם, שאוהו במיטה וקחו אותו והולכו לבית אבא. בחצי הלילה ננער משנתו, כיוון שפגינו, אמר לה, ביתי, חן אני נתון. אמרה לו, בבית אבא. אמר לה, מה לי בבית אביך? גרשו הרי. אמרה לו, ולא כך אמרת לי בערב? כל חפץ טוב שיש לי בביתי, תלי אותו, הולכי לבית אביך? אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. הלכו אליהם אצל רבי שמעון בן יוחאי, ועמד והתפלל עליהם ונפקדו. יש הרבה הרבה שאלות שעולות מהסיפור, בואו נתחיל שורה שורה. מעשה באישה אחת בציידן ששעתה 10 שנים עם בעלה ולא ילדה, ואז הם באים אצל רשב"י וביקשו להיפרד. כמובן, כפי שאמרנו, זה הרקע והמשנה ביבמות, שאם אדם נשוי כעשור ולא מביא ילדים, אז הגבר, שהוא זה שמחויב מצוות פריה ורבייה ולא אישה, הוא צריך לגרש את האישה ולשאת אישה אחרת. כמובן צריך לדעת שגם חז"ל מכירים בעובדה שיכול להיות שהגבר הוא עקר, ולכן גם האישה מותרת להתחתן עם מישהו אחר, כדי שלה יהיו ילדים. בכל מקרה, ההלכה מנוסחת בצורה מאוד יבשה בפסקנות, אבל ברור שיש פה מציאות אנושית, טרגית, כאובה, טעונה. הם אוהבים אחד את השני, מה, בגלל שאין ילדים צריך להתגרש? אנחנו יודעים שבדורות שלנו, ברוך השם, היו גדולי עולם שלא זכו לילדים ולא התגרשו. חזון איש היה נשוי עשרות שנים, הרבי מלובביץ' כ-60 שנה היה נשוי לאשתו ולא התגרשו. רבי מרדכי שרעבי, גדולי המקובלים, גם כי אנחנו יודעים שהיו גדולי עולם שלא עשו את זה. ובכל מקרה, הסיפור פה הוא נותן לנו איזושהי הצצה מאחורי הקלעים של ההלכה הזו, איזה דרמה אנושית מתחוללת פה, ויש פה איזשהו סיפור פלאי על מפליא לעשות, איך לפרוץ מעבר לגבולות של המציאות, כדי לחבר חיבורים הפוכים שהביאו ישועה. מי הגיבורה של הסיפור? למרות שהחיוב לפרוט ולרבות הוא על האיש, כתוב מעשה באישה אחת. כלומר, היא הגיבורה הראשית, למרות שהיא צריכה להיות פסיבית, הוא זה שאמור לגרש אותה, כי הוא זה שלא נפקד, הוא זה שלא קיים את המצווה. ועשר שנים היא נשואה באושר, במדבר שגם באושר בעין, לא רק באלף, כי יש להם עבדים ושפחות, אבל אין להם ילדים. והזוג ירא שמיים, אז הם הולכים לרשב"י לרב, כדי שיבצע את הגט. אמר להם רשב"י, חייכם, כשם שנזדבקתם זה לזה במאכל ובמשתה, ככן אתם מתפרשים אליו בתוך מאכל במשתה. כלומר, רשב"י מביט בזוג שלפניו, הוא רואה כמה הם אוהבים, הוא רואה את הטרגדיה, הוא מבין פה, אני לא יכול להיות דיין, טוב, תתגרשו. בוא נביא עכשיו גט, נכתוב אותו, והרי את מותרת, זה לא עובד ככה. מצד שני מה? מצד שני שלך צריך להתגרש. אז מה עושים? אז רשב"י עושה מעשה מפליא לעשות, מפתיע. משהו הפוך על הפוך. הוא אומר להם, אין מה, תקיימו את ההלכה, תתגרשו. אבל לא מתוך כאב ודמעות עם יגון, אלא תגידו תודה, סעודה תודה על העשר שנות נישואים שהיה לכם, וכמו שהתחתנתם בסעודה חגיגית, ככה תתגרשו בסעודה חגיגית, מה שנקרא, תחשבו על ההזמנה, אינכם מוזמנים למסיבת גירושין. נמשיך במדרש, הלכו בדרכה ועשו לעצמם יום טוב ועשו סעודה גדולה, ושקרה אישה את הבעל יותר מדי, כיוון שנתיישבה דעתו של הבעל, אמר לביתי, ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית, להוטלי אותו הולכי לבית אביך. בני הזוג שומעים בקולו של הרשב"י, הם עושים מסעודת גירושים שמחה, במהלך הערב האישה מביטה על הבעל, עם ילדים, בלי ילדים, היא אומרת לו, איך אני יכולה בלעדיו? ופתאום, לא יודע אם זה היה מתוכנן או לא, או שזה הרוח השטות של רשב"י, זה קדושה ככה נכנסה בה, ויש לה סטארט-אפ, יש לה רעיון, היא מושיטה לבעל כוסית ועוד כוסית, ואז שהוא מסטול לגמרי, ברגע של ככה, אין מחיצות, אין חסמים, הוא אומר לה אהבת חייו, הוא אומר לה ביתי, בתור מה שנקרא, כמו חנות מזכרות, לניסויים שלנו, קחי את הדבר הכי טוב, מה שאת רוצה, הכי מוצא חן בעינייך, תקחי, את היהלום שבקטר, תקחי. מה עשתה היא? לאחר שישן רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמרה להם, שאוהו במיטה, כן, וכולי, והביאו אותו לבית של אבא שלה. עכשיו, אחרי שהבעל המסתול ככה מגלה את האהבה הפנימית, יש פה חינוך של קורת רוח של האישה, היא מחכה שהבעל ירדם, ואז היא ככה ברמיזה, רומזת למשרתים, קחו אותו לבית של אבא, ואז שהוא מתעורר בחצי הלילה, נשמע מוכר, כמו בועז, שמתעורר בגורן, והיא בחצי הלילה, ויחרד האיש וילפת, והנה אישה באה גורן. לפני רגע הוא חגג את הרגעים האחרונים שלו כזוג נשוי, ועכשיו הוא מוצא את עצמו בבית של חמיב. מה קורה פה? והיא אומרת לו, אין לי חפץ טוב בעולם יותר ממך, כנראה שהוא היה מסתול, לא היה נראה כמו חפץ. ואז הם חוזרים לרשב"י. ואז רשב"י עומד עליהם, הם מתפלל והם נפקדים. ופה כמובן יש שתי שאלות גדולות, כמובן, הם חיו באושר ואושר, עדד, וכולי. יש פה שתי שאלות גדולות שהסיפור הזה מעלה. קודם כל, האם האיש והאישה התגרשו? אז מצד אחד הוא שילח את האישה לבית של האבא שלה, והלכה לאישה, מצד שני, הוא הקנה לה באופן חוקי, זה דבר שהיא תרצה מהבית שלו, ואז זה כמו מה שנקרא, כאילו, הפוך. כלומר, אולי פה זה כמו טקס קידושין, שיש להם קניין. במקום שהאיש יקנה את האישה ויהפוך לבעלה, מה האישה עושה בטקס הגירושים? היא בעצם קונה את הבעל, זה שהוא חפץ. הוא עכשיו האיש שלה, והיא הבעל שלו, היא הבעלים של החפץ, כי הוא חפץ, אז היא הבעלים של החפץ. ואולי בגלל זה, אז הוא חוזר לרשב"י, ואז הוא מתפלל והם נפקדים, פה הוא עולה השאלה השנייה, שהיא בעצם השאלה הראשונה. אם כל מה שצריך כדי שלם ילדים זה שרשב"י יתפלל עליהם, אז למה צריך את כל הבוג'רס, כל הבלגן עם הסעודה? תתפלל, יאללה, תגיד, תוך שנה בן, ובחנו נינה בזאת, ויאללה, ותוך שנה בן, מה, למה צריך סעודת גירושין, וכל כל הסטארט-אפ שאפל לקחת אותו לבית שלה, פה צריך להגיד שהיה באטליה. שתי התשובות הן עונות אחת על השנייה. אני סבור, מה שנקרא לעניות דעתי הענייה, שלפני סעודת הגירושין אפילו התפילה של רשב"י לא הייתה מועילה. הניסויים של בני הזוג היו תקינים, מלאי אהבה ואחווה, שלום ורעות, אבל משהו היה תקוע חסום. וצריך פה איזשהו מעקף, איזשהו שינוי פנימי עמוק, כדי שהתפילה של רשב"י תפגע את השמיים ותפעל. ומה שחולל את השינוי זה היה הגירושים המיוחדים שהם עברו, שבעצם ניסויים הפוכים, שבעצם האישה נושאת את האיש לביתה, היא נושאת כמו ניסויים, היא לוקחת אותו כחפץ, היא קונה אותו. והמפתח להזנת השינוי שהניסויים המשוגעים, ההפוכים האלה חוללו, זה מה שאומר הנביא הושע על הגאולה, והיה ביום ההוא נאום אדוני, תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי, הושע פרק ב'. הפסוק הזה של הדבר השם בשם, על ידי הושע לכנסת ישראל, שלאורך כל התנ״ך היא האישה של הקדוש ברוך הוא, מנבא כי לעתיד לבוא נקרא לקדוש ברוך הוא, לא נקרא לו בעלי הבעלים שלי, אלא אישי. זה הרבה יותר אינטימי, מלשון אישות, לא מלשון בעילה, שזה יותר גס. גם בעילה וגם אישות, זה במילים שקשורות לזיווג, אבל זה מבטאות מדרגות שונות של זיווג. בעלי, זה התרשרות גשמית. אבל אישי זה הרבה יותר אינטימי, זה חיבור גבוה, רוחני. לכן אישי זה באלף, בעילה זה בבית, בעלי זה אחר כך. אלף זה יותר גבוה. ולכן, בתורת החסידות, הרב גינזבורג מביא בשם חב"ד, מסביר שרמת הזיווג של בעילה, של בעל, זה מבטא את אהבה של בכל לבבך ובכל נפשך. אבל הרמה השנייה של אישי, של אישות, זה מוסיף את הלא בכל לבבך ובכל נפשך, אלא בכל מאודיך. אגב, מאוד בחילוף אותיות אדם. יש בכל לבבך, יש בכל נפשך, אבל יש מה? דרגה שלישית הכי גבוהה? בכל מאודיך. זה אהבה שהיא הרבה יותר למעלה מטעם ודעת, אי אפשר להסביר אותה. אין פה את האלמנט של הבעלות והעליונות, ואני הבעלים שלך, זה אחדות טוטלית של מאוד. ולכן כאשר האישה בוחרת לקחת את הבעל שלה, היא מבטאת את האהבה התאורה כלפיו, בכלל לא שאלה אם יש לנו זיווג, אם יהיה ילדים או ילדים, אני רוצה אותך, בכל מאודי, לא רק בכל לבבי ובכל נפשי, בכל מאודי. ואז שהיא בוחרת אותו כחפץ הטוב, זה מגלה את החפץ הפנימי שלה, את הרצון, והיא לוקחת אותו לבית שלה בתור הבעלים שלו, ועכשיו הוא כבר לא הבעלים שלה, הוא אישה, הוא האיש שלה. הרי בהתחלה אנחנו קורא לה ביתי, מה את רוצה תקחי? כלומר, אני האבא שלך, אני הבוס, אני הבעלים, אבל עכשיו היא כבר לא הבת שלו, היא אשתו, הוא האיש שלה, זה קשר אחר לגמרי. ואז בעצם רשב"י בא מתפלל והם נפקדים. וכפי שאמרנו, אם זה איש ואישה, זה תמיד משל הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. מה זה אומר עלינו, אם יש לנו נישואים עם הקדוש ברוך הוא שהם לא פוריים? מה זה יחסים עם הקדוש ברוך הוא שאין ילדים? זה תכלית שגרה של עבודת השם, בלי דבקות, בלי חיבור לאלוקות, שהיא לא מתעצמת מיום יום ופורה ורבה בכל לבבנו ונפשנו ומעודנו. ולכן, מהסיבה הזו חז"ל אמרו שעובדים את השם רק בכל ליבנו ונקרא אינם עושים רצונו של מקום. המעבר ליחס אישי אינטימי עם השם זה פירוש להגיע לאהבה הרבה יותר גדולה שמבקשת קרבת אלוקות לא בשביל שיהיה גאולה שיהיה לי עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ונאכל גם אבטיח אין לנו יום חג, לא. זה בלי שום תנאים, בלי שום ציפיות. מה זה בכל מאודיך? אומרת הגמרא במשנה בברכות, פרק תשיעי. מה זה בכל מאודיך? בכל מידה או מידה שהוא מודד לך, הווה מודה לו במאוד מאוד. וזה מגולם בהחלטה של האישה ללכת עם בעלה ואימא, גם אם לא ילדים, אני איתך. כי אתה טעם החיים. וזה אהבה שלא תלויה בדבר. וזה מה שמאפשר להם להוליד. כמו אברהם לא מוליד, אבל אברהם כן מוליד. זה פותח פתח לתינוק של שפע חדש אחר לגמרי. ומי שמבין את זה זה רשב"י, שמעיין החוכמה שלו ספר הזוהר, בתורת הקבלה, שהיא פותחת לנו פתחים כמו גשטלט, מחוץ לגמרי לכל התבניות המוכרות שלנו. ופה רשב"י מלמד אותנו שהגאולה האחרונה תתבצע בעקבות היפוך תפקידים. דווקא אנחנו, הנוקווה, המלכות, הראיה, אנחנו נעורר את הדוד שהוא לא יהיה הבעלים שלנו, שהוא יהיה האיש שלנו, שיקדש אותנו שליט, כמו כתוב במגילת רות, ופרסת אחרי נפיך על המתך, כי גואל אתה. ואז בועז מתעורר 3 חודשים, יש לו את נעמי ורות, הוא לא מדבר איתם, הוא לא עושה להם כלום, נתן לה כמה קלי שעורים, בסדר, בקטנה. זה היה בפסח, מה קרה? עד סוף קציר החיטים, עד תמוז, איפה? כלום. ודווקא רות באה ומעוררת אותו לגאול אותה, ואז הוא עושה מעשה וכולי, ויש לנו מלך המשיח. אז זה נעשה אדם נאמר בעבורך, יכולת לחבר גשמי ורוחני, מפליא לעשות, שלמדנו מערימה הבאה להילולה. לחבר את העליונים לתחתונים, זה מפליא לעשות, לחבר את האלף אלופו של עולם עם אדם, וזה בזכות רשב"י, זה בזכות הרמ"א, ביטול ההלכה, והיציאה מהגדרים המוגבלים להבין את טעמי ההלכות על פי הזוהר, על פי הפנימיות, שתאפשר לו בעצם לייצר מציאות של עבודת השם שהיא פרה ורבה שהיא מתחדשת, ונזכה לקשר אינטימי עם הקדוש ברוך הוא, שהוא לא קשר של בעלים ואדון ופקודות וכן המפקד וציות, אלא קשר אינטימי של אישות, שהוא ואלוקים כמו אני ואתה, שזה ביחד, שאלוקות ואנחנו חיים את האלוקות שבתוכנו, וזה הפתח לישועה ולגאולה, שנזכה לא רק לדבר וגם לחיות את זה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, שבת שלום, זכותם, תגן עלינו.